דיברנו על הליכה למקלט, דיברנו על בודיצ'יטה ומיונים של בודיצ'יטה. הנושא של שיעור מספר 5 ו-6 זה נירוונה. מה זה נירוונה? אז קודם כל,
המילה נירוונה בסנסקריט מורכבת משני שורשים. אתם ניוון, ניוון, אתה רוצה למשוך? ניר, שכמו נושמים לכבות הנר, ולמיד אומרים לא אב, אז הניר זה אב, זה לכבות.
אז נירוונה זה לכבות. מופיע בספרות היוגית שנירוונה זה מקום שנפסק הגוף ונפסק המים. יש אנשים שחושבים שנירוונה זה מצב שאנחנו פוסקים. הכל מחובה, אין יותר מים, אין יותר גוף. זה לא נכון. מה שכן, עד שמגיעים לנירוונה יש לנו סבל. הטיבטים בחרו לתרגם נירוונה בתור לעבור מעבר לסבל. אז זה ניין דה. ניין דה זה קיצור של ניין לדפה, שזה לעבור מעבר לצער. זה נירוונה בטיבטית. אתם זוכרים? מה זה קלשה? נגע רוחני. בטיבטית? נימו ניומן? ניומן? זה הטיבטית לנגעים רוחניים. מה זה נגע רוחני? כל דבר שמאחיר את שבת נפשנו. יש נגעים רוחניים ויש זרעים של נגעים רוחניים. הזרעים האלה נקראים בקצ'ק. תגידו בקצ'ק? בקצ'ק. בקצ'ק זה משהו שהוא לא נגע רוחני ברגע זה, אבל הוא יכול לפרוח לנגע רוחני. זאת אומרת, אני אולי לא כעוסה ברגע זה, אבל אפשר להרגיז זאת. זאת אומרת שעוד יש לי זרעים לנגעים רוחניים. עוד לא חיסלתי אותם.
הזרעים זה הראשונים שנותרים בתודעתנו לאחר כל מעשה, והם חומר הגלם לקרמה שאחר כך תפשיל לנו. אחרי כל פעם שהיה לנו נגע רוחני, התרגזתי, גמרתי להתרגז, נשאר רשום על זרם התודעה שלי. רשום על הטייפ שנשאר שם. כל דבר נשאר פרפקט, גם אם אני שכחתי. עכשיו זה רשום שם בצורה של בקצ'ק, צורה של זרע, רשום. הרשום הזה, כשהוא יצבור את האנרגיה שלו, כשיגיעו התנאים שלו, הזרע הזה ינבוט, ואז יהיה לי עוד רגע של כעס, או עוד רגע שמישהו יחס עליי. זה איך שהחברה האלה עובדים.
יש מילה כוללת שכוללת גם את הנגע הרוחני, וגם את הזרעים לנגע רוחני, וביחד הם קוראים
עניין דריפ. דריפ פירושו קטן או רבב. עניין זה בא מעניינון, אז זה קשור לנגע רוחני. אז עניין דריפ אלה הם כתמים בתודעה שלנו שקשורים בנגעים רוחניים. מה פירוש כתמים? זה או שיש לי נגע רוחני פול בלון ברגע זה, או שיש שם זרע, פוטנציאל לנגע רוחני. ביחד הם נקראים ניון דריפ, ואתם יכולים לקרוא להם גם בעברית מכשולים שקשורים לנגעים רוחניים. למה מכשולים? כי הם מכשולים לנירוונה. כי כל עוד יש לי אותם בתודעה, אני לא בנירוונה. ממה עשויים נגעים רוחניים? הם פיזיים או מנטליים? מנטליים. מה עם הזרעים שלהם? האם הם מנטליים או פיזיים? הם לא זה ולא זה. הם לא פיזיים, הזרעים הם לא פיזיים, זה לא כמו זרע של...
זה יכול להיות מעשה שעשית.
אבל הזרע זה לא המעשה, זה הרישום שנשאר בתודעה. והוא לא מנטלי, כי גורם מנטלי זה משהו שישנו כרגע בתודעה שלי. אז זה פוטנציאל למשהו מנטלי, אז הם נחשבים לא זה ולא זה. גם הנגעים הרוחניים וגם הזרעים שלהם מהווים מכשולים לנרוונה. הם דברים שמפריעים לנו להגיע לנרוונה. אז המתרגל שואף כמובן לחסל את שניהם. אדם שחיסל את הדברים האלה, או אפילו חלק מהם, אנחנו אומרים מה שיש לו היפסקות. היפסקות של הנגעים הרוחניים והזרעים שלהם. של הניון דריפ.
הנה ההגדרה של נירוונה בטיבטית. ניון דריפ, מלופה, פנקפה, סוסו, טנגוק. ניון דריפ, אלה מכשלים של נגעים רוחניים. מלופה, ללא יוצא מן הכלל. פנקפה, סילוק. סוסו, אחד לאחד, או אינדיבידואלי. טנגוק, זהו בעצם צירוף של שתי מילים. טק, שפירושו אנליזה, וגוק, שפירושו היפסקות.
בקיצור, הנה הגדרה של נירוונה. היפסקות הנובעת מאנליזה אינדיבידואלית, ואשר מהווה סילוק מוחלט של כל המכשולים של נגעים רוחניים ללא יוצא מן הכלל. עוד פעם אני מקריאה. הגדרה של נירוונה. היפסקות הנובעת מאנליזה אינדיבידואלית, אשר מהווה סילוק מוחלט של כל המכשולים של נגעים רוחניים ללא יוצא מן הכלל. זה הגדרה של נירוונה. אז בואו נדבר על זה קצת. כן.
אני יודעת שאני מבחינה בנגע שיש תיעוד. זאת אומרת, אני יכולה לשבת אטרומית, ואז פתאום משהו דורף לראי הבדלת, אני מתרגזת, אז אני יודעת שיש לי עוד את המגע הזה שמתרגש, ואני לא מוכנה. אז או נאמר שסילוק מושלט של קורא לשאול, איך אני יכולה לדעת? רק למקום הזה.
יש סיפור שקשור לשאלה שלך נורא יפה. אתם זוכרים שדיברנו על המדיטציות הלא נכונות, שאנחנו לא רוצים לעודד אתכם לעשות? בעיה עם המדיטציות הלא נכונות, שאתם יכולים לעשות אותן, אתם מרגישים נפלא. כשאתם עושים אותן, אתם לא מתרגזים, אין נגעים רוחניים פעילים באותו זמן. ואתם חושבים שגמרתם, זה מרגיש כמו נירוונה, למרות שזה לא נירוונה, כי הזרעים שלהם עוד שם. אז מסופר על היוגי הזה שיושב לו כך וכך שנים במערה ועושה את המדיטציות הלא נכונות, אבל הוא לא הבין ריקות ולא חיסל את הסיבות. והוא שלב ומרגיש נהדר, בינתיים שערות שימח, הוא ישב לו שם בסמאדי במערה. הוא היה מאוד גאה בשערה שלו. זה מהמדיטציה, הוא רואה שהאכבר אכל לו חלק מהשער. אז הוא מתרגז אל האכבר, והסיפור אומר בום, הוא נופל ישר לדיינו. כיוון שהוא לא חיסל. אז הוא לא יודע אפילו שהוא לא חיסל. למעשה, זה יכול להיות מאוד מסוכן. אנחנו יכולים לעשות את המדיטציות האלה הלא נכונות, ולחשוב שהגענו לנרוונה, כי זה מרגיש דומה. וזה לא. איך תדעי? אם ראית ריקות ישירות, את כבר לא תרמי את עצמך. אם לא ראית ריקות ישירות, קל מאוד להונות את זה. אז בואו נדבר מה זה היפסקות. פסקות זה שהפסקנו משהו, אבל הפסקנו את זה באופן בלתי הפיך. זה כבר לא חוזר יותר. אין יותר כעס ואין יותר יכולת לחוס לנצח. לא מרגיז אותנו שום דבר. אז זה פסקות. בנירוונה אנחנו חיסלנו לגמרי, הבאנו להיפסקות של כל הנגעים הרוחניים וכל הזרעים שלהם. ואיך זה קורה? בהגדרה אומרים לנו, נובעת מאנליזה אינדיבידואלית. מה זה אנליזה אינדיבידואלית? פה מדובר, במשהו מאוד ספציפי, מדובר על ארבע אמיתות של הבודה. אתם זוכרים ארבע אמיתות? האמת של הסבל, האמת של הסיבות לסבל, הפסקת הסבל והדרך להפסיק את הסבל. אז מדובר על ארבע אמיתות של הבודה, ולכל אחד מהם יש ארבעה אספקטים במפורטים מאוד יפה, באביסמה יעלם קרא, ואנחנו לא ניכנס לזה פה. מתרגל שראה ריקות ישירות, הולך באמצעות הראייה שלו אחר כך, ועובר על כל האמיתות ומחסל אחת אחת את הסיבות לסבל. אחד אחד, על ידי אנליזה אינדיבידואלית. אנחנו מחסלים את הנגעים הרוחניים אחד אחד, על ידי ההבנה שלנו של קרמה וריקות. אנחנו מתחילים להבין שאנחנו צוברים קרמות דרך הנגעים הרוחניים והזרעים שלהם, ובאמצעות ההבנה הזאת אנחנו אחד אחד מחסלים אותם. וזה מתכוונים באנליזה אינדיבידואלית.
וזה הכוונה, אחד אחד כל הנגעים
שצברנו? התשובה היא כן ולא. את לא צריכה לזכור את כל המעשים שעשית, כי זה קשה. אם כי הבודיסטטווה האריה מתחיל לזכור אותם, הם מתחילים לצוץ. אבל יש להם מחלקות, יש להם כל אלה שפגעת בחיים. אז כשאת מתחילה לחסל, את מחסלת מחלקה שלמה. אז את לא צריכה ללכת את כל הגלגולים. עכשיו יש שני סוגים של היפסקויות. יש כאלה שמקבלים כתוצאה מראייה ישירה של ריקות, ואז עובדים עם האנליזה האינדיבידואלית וכך הלאה. ויש כאלה שקוראים עוד לפני זה. החשובות כמובן זה אלה שקוראות אחרי ראייה ישירה של ריקות. מה שקורה אז, שאנחנו מתחילים לראות במו עינינו, כמובן בעיני רוחנו, את ארבע האמיתות הנאצלות. אנחנו רואים שאנחנו סובלים, אנחנו רואים שנמות, למשל. אנחנו רואים את הסבל במים שלנו. אנחנו רואים ישירות שהמים שלנו הוא לא מרוצה by definition. ראיתם ילדים שמחים רצים בגינה? כמה זמן לוקח עד שהם נתקלים ומתחילים לצרוח? או מי שלוקח להם צעצוע והם בוכים? הם יודעים לשמוח וקל מאוד לאחור את השמחה שלהם, בדרך כלל. מסתבר שעד שלא ראינו ריקות ישירות, עד שאנחנו לא אריה, אנחנו לא יודעים מה זה אושר, לא יודעים באמת. תקחו את הרגעים הכי מאושרים שלכם, הם לא מתחילים להתקרב לאושר של אריה. לעומת זה, אם פגשתם למות שהם אריות, אתם רואים את האושר פורץ להם מכל הנקבוביות. אתם מסתכלים בחיוכים האלה וזה מדהים. אז כאמור, אחרי שאדם רואה ריקות, הוא רואה את הסבל שלו, הוא רואה את האי מרוצות האחרונית של המיינד. המיינד הסמסטרי פשוט לא יודע להיות מאושר. הוא מבין מאיפה באה האי מרוצות הזאת, מאיפה בא הסבל הזה. הוא מבין שהסבל הזה בא מהנגעים הרוחניים שלו עצמו. הוא גם יכול לראות איך הוא יעצור את זה בעתיד. האריה שראה ריקות ישירות, רואה את הסבל ברור, רואה מאיפה בא הסבל, ורואה איך הוא יעצור את זה. והוא רואה את הדרך איך לעצור את זה. ואז מה הוא צריך? רק עניין שקצת עבודה. הוא כבר יודע שהוא בחוץ. הוא כבר כמו בחוץ. עוד יש הרבה עבודה, אבל הוא יודע שהוא ישלים את העבודה. הבעיה שלנו זה שאנחנו לא מבינים קרמה יותר. אנחנו שומעים קרמה וריקות הרבה, אבל אנחנו עדיין לא מבינים המעשה הזה, מה הוא יביא לי. אנחנו עדיין לא מבינים מה אני אעשה עם כל הסובלים בעולם שלי, איך הם באו ממני. אנחנו עדיין לא מבינים את הפרטים של קרמה, איך זה עובד בדיוק. אנחנו יכולים קצת להבין כתוצאה מהשיעורים. ההבנה הזאת הולכת ומתעמקת ככל שמתרגלים יותר ומדודים, אין ספק, אבל ההבנה באמת יש רק שרואים ריקות. באריה שראה ריקות, הוא מבין הרבה יותר איך הוא מייצר את המציאות שלו לפרטי פרטים, ולכן הוא הרבה יותר יעיל. למעשה עד אז אנחנו לא מבינים. האריה הוא בנרוונה? האריה הוא
בנרוונה.
בוודאי, הוא יוצא מהחוויה של ריקות, ואז הוא עדיין בסמסרה, אבל יש לו עכשיו יכולת, יש לו כוחות. הדימוי שהם משתמשים זה כמו יש לו פצצת אטום עכשיו ביד, והוא יכול לחסל בעזרת הפצצה את כל הנגעים שלו. יש לו כלי נשק מאוד חזק, זה ההבדל. מה הצרה הכי גדולה שלנו? הבורות. הבורות. שמתבטאת במה? היא מתבטאת באמונה בהשקפות לא נכונות, בהשגיאה שאנחנו עושים. השגיאה הגסה ביותר זה לא להאמין בחוקיות של קרמה, בחוקיות של סיבה ומסובב, לא משנה מה אני עושה. לא לחשוב שיש דרך להפסיק את הסבל. זאת בורות, זה השקפה לא נכונה, מה שאנחנו קוראים לאופקה. כל אחד מאיתנו יש הרבה חסד, אחרת לא היינו מגיעים לפה. אבל כולנו נמצאים בסכנה של גדיעת שורש החסד. מתי זה קורה? זה קורה למשל אם מתפרצים בכעס רב על בודיסטווה. מחקנו את כל החסד שצברנו עדנית, ואנחנו לא יודעים מבודיסטווה. אנחנו יודעים לצאת בשפיטה גדולה בכעס רב על מישהו כזה, וזה אסון. זה אסון גדול לנו.
ישירות
מאוד. כן, כן. הוא לא צריך לעשות את זה בפנים. אסון קרמי ממיתים על עצמם. כולנו בסכנה כזאת, כי אנחנו לא יודעים מי הוא אריה. אנחנו לא יודעים מי הוא בודיסטווה. מכיוון שעוד לא הבנו היטב את הריקוד וקרמה, אנחנו עלולים יום אחד לחזור בנו מהשקפה הנכונה, כי עוד לא הפנמנו אותה היטב. עוד לא הפנמנו את זה באופן עמוק, ועלול לקרות רגע שנגיד להזזל כל הקשקוש הזה, אני הולכת ואני עושה מה שמתחשב. ואני פגשתי אנשים כאלה שכבר היו בדרמה, כבר היו עמוק בדרמה, כבר היו מורים לדרמה. וכשהגיע שעת המבחן, הם עוד לא הבינו מספיק עמוק, וגדעו את שורש החסד. והלב נשבר כשרואים את זה, וכולנו בסכנה שזה יקרה. מגיע רגע בקריירה שלנו שהסכנה הזאת חולפת, והרגע הזה קורה עוד לפני שראינו ריקות ישירות. וזה סוג של התעסקות שקורה לפני שרואים ריקות ישירות, וזה קורה על דרך ההכנה. אמרנו שיש שני סוגים של התעסקות, נכון? יש כאלה שאחרי ראיית הריקות, וסוג שני יכול לקרות לפני ראיית הריקות. עכשיו אני מדברת על הסוג השני. למשל נתתי לכם דוגמה, שמגיע רגע שכבר הסכנה הזו שנגדה את שורש החסד חולפת. אתם זוכרים? הנה פה דרך הצבירה, פה דרך ההכנה, פה דרך הראייה, אחר כך יש עוד שתיים, פה יש ארבעה שווי משתיים. כשהגענו לשלב הזה, ההבנה שלנו כבר מספיק עמוקה, למרות שהיא עוד לא ישירה, שהסכנה הזאת חולפת. כל עד החרב הזאת מתנופפת מעל ראשנו, אנחנו עלולים להזיק לעצמנו בלי שאנחנו אפילו יודעים. כמו להתפרץ כנגד בודיסטווה, או לבקר ביקורת חזקה כנגד אריה בודיסטווה. גמרנו. עידנים עבדנו עליו.
תגידו, בעינינו, לא אריה. כל בעולם שלנו, כאן מצד עצמם. לכן, נסתירה ממש
הכל. זה שאני לא רואה בו אריה, אין פירושה שהוא לא אריה. זה שאני לא מבינה את כוח הכובד, אין פירושו שהוא לא חל עליי, ואם אני יורדת מהגג אני אפול. זה שאני לא רואה בודות, אין פירושו שאין בודות. זאת אומרת, זה שהם לא קיימים מצד עצמם זה נכון, אין פירושו שהם לא קיימים. ובפירוש הם יכולים להיות קיימים ואני לא רואה אותם. זה יכול להיות. מספיק שמישהו אחר יודע עליו. כמו כוח הכובד בדיוק. צינוק לא מבין כוח הכובד. עדיין כוח הכובד חל עליו. לכן אמא צריכה לשמור עליו כל הזמן. איך יכול כוח הכובד לחול עליו אם הוא לא מבין אותו? הוא משליך אותו anyway. הוא משליך אותו בלי שהוא מבין אותו. אחרת הוא לא יכול ליפול. או להיפגע נגיד שנפל. הם קיימים בעולם שלנו כי אנחנו משליכים אותם גם אם אנחנו לא מודעים שאנחנו משליכים אותם. אז זו דוגמה של התעסקות שיכולה ליפול עוד לפני שראינו ריקות ישירות. יש עוד דוגמה כזאת, כשהגענו לשלב הזה הכחול, אנחנו כבר לא יכולים יותר ליפול לקיום נחות של בעלי חיים או של... אנחנו כבר על דרך ההכנה, מה זה אומר על דרך ההכנה? כבר יש לנו שינה, אנחנו מגיעים לרמות מאוד גבוהות מקסימליות של מדיטציה, וגם התקדמנו מעבר לזה, כבר במצב המדיטטיבי העמוק, עשינו הרבה מדיטציה על ריקות וכבר הבנו ריקות בצורה די עמוקה למרות שעוד לא ישירה. השלב הזה כבר לא ליפול יותר. אז זה דוגמה של התעסקויות שיכולות לקרות לפני ראייה ישירה של ריקות. סליחה,
אם התעסקות הזאת משלת הייתה יכולה לקרות
סליחה? לא, אתה עדיין צריך לראות ריקות.
מה זה התעסקות?
נרוונה, אתה צריך שיפסקו כל הנגעים המנטליים והזרעים שלהם. זה יפסקות רק של סוג אחד של צרה. לא של הכל, לא הכל חיסלתי. בנרוונה אני צריכה את כולם לחסר.
כמה שנים לחיות בצורה? ובכמה הבאה שמקרו, יכול להיות שגם כמה שנושאים בכל הזרעים שלו.
לכן אתה לא יודע להתגלגל ולהתגלגל ולהתגלגל. לכן אומרים שעד שלא ראינו ריקות ישירות, אי אפשר לדעת כמה זמן להתגלגל. הנחמה היא שאם את כבר בתוך דרך ההכנה, היא צריכה להתקדם שמה, הסיכוי שאם את כבר שמה, את נכנס לתלם. אבל זה לא מופתע.
אני יכול לדעת
לא מופתע. למשל, בשביל לעלות על דרך הצבירה, צריך שתהיה תפנית. ואחרי שאתה לומד את הדברים, אתה יכול לראות. אתה יכול לראות עד כמה אתה אחוז, עד כמה אתה נוהה אחרי ענייני העולם, או לא. אם לוקחים לך משהו, כמה זה מעצבן אותך, או לא. אם מישהו מציח בך אלבון, עד כמה אתה נעלב או לא. אז אתה יודע כמה אתה אחוז בזה שיגידו עליך שבחים או לא. או כמה אתה אחוז בלהרגיש טוב או לא. אתה מתחיל לראות איך אתה מגיב, אתה תדע כמה יש לך תפנית. אנחנו אמרנו שכדי להגיע לנרוונה צריך לחסל את כל הנגעים הרוחניים ואת כל הזרעים שלהם. זה קשה, ולמעשה יש כאלה שאומרים שזה בלתי אפשרי. את הנגעים כן, אבל את הזרעים אומרים שבלתי אפשרי. אז מה כן? אנחנו לומדים להכר אותם, שלא יישאו פרי אף פעם. יכולים לשבת שם לנצח ולעולם לא יגרמו לנו יותר נזקים.
כן. זה אומר שאת כבר התרחקת קצת מהמעשים הרעים הגסים שלך. כרגע, זה לא אומר שבגלגול אחר הם לא יכולים להפשיל. כרגע, מה שמפשיל לך זה קרמה מעורבת שהיא לא כל כך קשה. הגוף שיש לי כרגע בא מזרעים שזרעתי בגלגול קודם. זה הפשיל, עכשיו יש לי גוף. וזה עוד יכול לרוץ כמה זמן, כי זה חלק מהבשלה של הזרע הזה. הקרמה שהשליחה אותי לקיום הנוכחי שלי כבן אדם, אומרת גם כמה זמן אני אחיה כבן אדם. זה בתוך אותו זרע. בקורס קרמה, מדברים על קרמה שמשליחה וקרמה משלימה, יש זרע שמביא אותי לחיים האלה, יש זרעים שמחליטים אם אני אהיה בן אדם או חיה או כך הלאה, ואחר כך יש זרעים פחות חזקים, פחות דומיננטיים, שקובעים את הפרטים של זה, אם אני אהיה בן אדם חולה, או בן אדם בריא, או בן אדם יפה, או בן אדם מכוער, או אם יהיו לי הורים טובים, או הורים לא טוב, ככה. זה הפרטים המשלימים. וזה קרמה משלימה. אז יש קרמה שהן יותר דומיננטיות, שקובעות את הדברים העיקריים בחיים, למשל, שאני אהיה בן אדם, שאני אפגוש דרמה, ויש קרמה שהן פחות דומיננטיות. אז אם יש לי קרמה חזקה של פגיעה בחיים, רצחתי מישהו בגלגול הקודם, אז בגלגול הזה יש סיכוי טוב שאני אחלה במחלה קשה, או שתהיה מלחמה שתפגע בי או במשפחתי או פחת. אם הזרעים האלה רחוקים יותר, האנרגיה שלהם כבר חלשה יותר, זה יכול להיות מגלגולים יותר רחוקים, או שהמעשה כבר לא היה כל כך חמור, שזה קרמה יותר חלשה, ואז זה יכול להפשיל בזה שיותר רחוק ממני יש אלימות, אבל לא בסביבתי המיידית, משהו כזה. ורק הבודה יודע בדיוק.
כל המציאות שלי, כל העולם, כל ההוויה הזאת, זה המייסטרים שאני קוראת, כל מה שאני קוראת זה מייסטרים אחד. כל התפיסה, כל מה שאני מכירה כמציאות, האם מייסטרים יש לנו נקודת מפגש?
שאלה מאוד טובה. אין מגע. המייסטרים שלך ושלי, אין ביניהם שום מגע, הם נפרדים לגמרי. אני נפרדת לגמרי ממך, ולכן אני לא באמת יכולה לעזור לך. אני לא ממש יכולה לעזור לך כמישהו נפרד ממני. אני יכולה לעשות מעשים שיראים כאילו שאני עוזרת לך, אבל כל מה שאני עושה זה אני שותלת בזרם שלי זרעים, וכשהם יפשילו אני אראה אותך מאושרת יותר. אבל אני לא באמת בהווה יכולה לעזור לך, כי את בעלת הקרמה שלך ואני בעלת הקרמה שלי, וזה שני דברים נפרדים. מה קורה ברמה של הבודה זה קצת אחרת, זה מסוג הדברים שצריך לבשל.
וזה יכול להביא לנרוונה, על ידי ציבור. מילים נרדפות לנרוונה. מוקשה, מוקשה בסנסקריט פורשה חופש. טרפה, אותה מילה בטיבטית, טרפה. חופש, נירוונה, אלא כל מיני נרדפות. כשאנחנו מדברים על שחרור, שחרור ממה? שחרור מהסמסר, מנגעים רוחניים, ממים שנגוע, ממים שכפוי עליו להיות נגוע. למה? בגלל קרמות שאספנו. אז שחרור מכל זה, זה חופש. החופש שאנחנו שואפים אליו זה לא שאני אעשה מה שמתחשק לי, זה לא חופש. כל עוד המים שלי שבוי בכבלי הנגעים הרוחניים שנכפים על ידי הקרמה, זה לא משנה מה אני עושה, אני סובל. אז החופש זה לא כמו דמוקרטיה שאני יכולה להצביע בעד מי שאני רוצה, או ללכת לאן שאני רוצה, או להפסיד כסף כמה שאני רוצה. חופש זה חופש מנגעים רוחניים, ממה שמאחיר את שלוות נפשי על כורחי. חופש מזה. ולזה יש טעם של עונג שהוא מדהים. והעונג של נירוונה הוא מדהים. וזה החופש שאנחנו אומרים על תרפה, על מוקשה, נירוונה, על זה אנחנו מדברים. יש כאלה שאומרים שנירוונה פירושו מוות, למות במובן שהגוף מת. לא נכון. לא חייבים למות כשמגיעים לנירוונה. זה לא נכון, ונדבר על זה עוד. זה גם טעות לחשוב שנירוונה זה סוף למים. המים ממשיך, אבל עכשיו הוא טהור. עכשיו זה משהו אחר. יש מה שנקרא נירוונה טבעית. בטיבטית רנגשין ניאנדה. ניאנדה זה נירוונה, רנגשין זה טבעית. בעצם נירוונה טבעית היא לא נירוונה. זה שם מטעה. נירוונה טבעית הכוונה לאמת האולטימטיבית. האמת האולטימטיבית שהדברים ריקים מכל קיום עצמי. זה האמת האולטימטיבית. מי עשה אותה? אף אחד לא עשה אותה. אין לה גורם, אין לה סיבה. היא תמיד הייתה שם. תמיד הדברים היו ריקים. בניגוד לכל דבר סמסרי שהוא נגרם, האמת האולטימטיבית היא לא נגרמת. היא לא התחילה, היא לא תיעלם. אז רנגשין ניאנדה פירושו נירוונה טבעית, והשם הוא מבלבל ומטעה, כי זה לא נירוונה, אלא זה שם יודף לאמת אולטימטיבית. אבל אתם תראו את זה בספרות, אז אנחנו מונים את זה כאן. יש לזה עוד שמות נרדפים, שלמות החוכמה הטבעית, כשאומרים, מתכוונים לאמת אולטימטיבית. גוף הדרמה הטבעי מתכוונים לזה, אמת אולטימטיבית מתכוונים לזה. זה הכל שמות נרדפים שאף אחד מהם הוא לא נירוונה. יש לבודה ארבעה גופים. אחד מהם זה מה שאנחנו קוראים סבבה בקאיה, זה גוף המהות של הבודה. גוף המהות של הבודה מכיל את הריקות של הבודה ואת ההיפסקויות של הבודה. הכל שלילי, נכון? ריקות, היעדר קיום עצמי שלו והיפסקויות. הגוף הזה גם לפעמים נקרא נירוונה טבעית. זה לא נירוונה, זה משהו אחר. איך משיגים נירוונה? ואיך מגיעים לשם? אז הבודה מתווה לנו את הדרך לנירוונה. יש סוטרה מפורסמת שאנחנו הרבה מצטטים ממנה. אני מקריא את הסוטרה של מלך הריכוז. זה השם שלה. והיא אומרת שכדי להגיע לנירוונה צריך שלושה דברים, רק שלושה דברים, כל הרשימות היפות האלה שיש לנו. אחד, צריך להסתמך על החוכמה שמבינה היעדר עצמיות. שבשבילנו זה כמו להבין ריקות, נכון? אבל פה מדובר גם במאזינים ובכל החבר'ה האחרים, אז בשבילם אנחנו נחליל את זה ונגיד חוכמה שמבינה היעדר עצמיות, כי גם הם יכולים להגיע לנירוונה. שתיים, ההבנה הזאת של היעדר עצמיות צריכה להיות מבוססת במה שאנחנו קוראים שני האמונים. מה זה שני האמונים? אז אנחנו אומרים שכדי להגיע לנירוונה אנחנו צריכים להסתמך על החוכמה שמבינה היעדר עצמיות, והחוכמה הזאת מבוססת במה שאנחנו קוראים שני האמונים. ושני האמונים זה אמון במוסריות, באתיקה, ואמון בריכוז, זאת אומרת במדיטציה. החלק השלישי, מספר 3 ברשימה, זה עכשיו אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו להתאמן בחוכמה הזאת. אז אחד היה להשיג את החוכמה של היעדר עצמיות. החוכמה הזאת מבוססת באימונים של אתיקה ושל ריכוז. אחרי שהשגנו את החוכמה הזאת, עכשיו צריך להתאמן בה הרבה. אז שלוש זה להרגיל את עצמנו לחוכמה הזאת, שזה דרך התרגול, מה שהיה דרך הרגילית. והסוטרה הזאת של מלך הריכוז אומרת שאנחנו חייבים לנצח אחד אחד כל מה שקשור בהיעדר עצמיות. ואחרי זה צריך לתרגל שוב ושוב את מה שניתחנו, את מה שהבנו באמצעות אנליזה. והסוטרה אומרת שזאת הדרך היחידה לחופש, אין דרך אחרת. זה כתוב לכם בפרקי קריאה. הסוטרה אומרת ככה: נניח שהצלחת לראות אחד לאחד את היעדר העצמיות של דברים, ואחר כך תרגלת את אשר כך ראית. זוהי הדרך בה תשיג שחרור, נרוונה שמעבר לכל כאב. לא תיתכן שום דרך אחרת להביא לשלווה זו, זה מה שאומר לנו הבודה. אז מה הוא אומר לנו? מה אנחנו צריכים לעשות אם אנחנו רוצים להשתחרר? אנחנו צריכים א', לתרגל אתיקה, מאוד חשוב, אתיקה, מוסר. קודם דיברנו על שלוש רמות שונות של מוסר, בכל הרמות, אתיקה. שתיים, צריך לתרגל מדיטציה, לפתח ריכוז מתאים. שלוש, על סמך שני אלה לפתח את החוכמה שמבינה היעדר עצמיות, וארבע, לתרגל אותה שוב ושוב. ואומר לנו הבודה, אין דרך אחרת. וחשוב לזכור שנרוונה, שיש מקום כזה. מתי התחיל המים שלנו? אין לו התחלה. תמיד הוא היה. כי לפני כל רגע של מיינד היה רגע קודם של מיינד. גם לא יהיה לו סוף. אז מתי התחלנו להיות בסמסרה? תמיד היינו בסמסרה. אז אין התחלה לסמסרה. אבל יש לה סוף. זה מעניין, נכון? אין התחלה לסמסרה, אבל יש לה סוף. יש סוף לסמסרה. איך אנחנו יכולים לטעון דבר כזה? בגלל שהסיבות לקיום בסמסרה מבוססות בשגיאה של המים, באי הבנה. הן מבוססות בשקל. הן מבוססות בהבנה שקרית של המציאות. בעוד שכשאנחנו בנרוונה, אז חיסלנו את השקל. חיסלנו את השגיאה. והאמת יותר חזקה מהשקל. אז אנחנו יכולים לשגות ולטעות הרבה זמן, ועשינו את זה כבר הרבה זמן, ומשווים את זה כמו הרבה עננים שהם מכסים את השמיים, אבל יום אחד הם יתפזרו, אז זה לא אומר שאין שם שמיים, יש שם שמיים. וכשנפזר את הנגעים הרוחניים, יהיו רק שמיים. זה כמו שהיינו במערך חשוכה מאז ומתמיד, וכשמגיע הרגע, מאירים עם הפנס והחושך הלך. האור יותר חזק מהחושך. האמת יותר חזקה מהשקר. הטיבטים אומרים, השקר עומד על רגל אחת והאמת עומדת על שתי רגליים. ויגיע היום הזה ויגיע אצל כולנו, ולא חשוב כמה אנחנו טועים וכמה זמן טעינו, יגיע הרגע הזה אצל כולנו שנראה את האמת ונצא מהסמסמה.
נרס סומה מפרחים הדוריה, נמר הצירי ירשות לאהבה, בחמה ולבנה בלי הדוריה, ופנימים של כל חסר הם לאהבה. בלי יחנה ופעם ישנה, כגן של עדנת האחר, וליבי אחרנו מופר ושמו, כגן של עדנת האחר. עוד איתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טוב, ים כול עדנת האחר. בזכות עשייתי זוהה ברוכה, ישלימונה כל חיי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ולחבלו יסו בגופים מסתרים אשר נשמעים ובכחלו יזכו בגופים נסגרים אשר משמעים.